זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפודקאסט זמן עסקים עם קטי אגינוב. הרבה אנשים לא יודעים, אבל הצלחה של רופא שיניים תלויה הרבה פעמים גם במעבדת השיניים איתה הוא עובד. מה זה אומר? ירחיב לנו על כך שמעון שובל. שלום שמעון.
היי, שלום.
אז אתה הבעלים של סמיילטק.
נכון.
שזאת מעבדת שיניים.
כן.
מה זה אומר בעצם ואיך הגעת לתחום הזה?
איך הגעתי לתחום? סיפור באמת ארוך. סיפרו לי בעבר שהתחלתי את הלימודים שיש בזה הרבה כסף. לקח לי 20 שנה להבין שהכסף בא הרבה יותר מאוחר.
כן.
זה כבר עניין.
זה לא קסם כמו שהבטיחו.
זה כבר עניין אחר, אבל מעבדת השיניים זה בעצם זרוע הביצוע בכל מה שקשור לחלקי שיקום של הרופא. כשפציינט הולך לרופא ומבקש ממנו כתר, הכתר מוזמן על ידי ספק חיצוני, והספק החיצוני הזה זאת מעבדת שיניים. הרופא מבצע הרבה דברים אצלו במרפאה, כמו ביצוע שתל בעצמו, כמו ביצוע סתימות, ועוד כל מיני דברים משמרים אחרים. אבל חלקי שיקום מבוצעים במעבדה בחוץ, מוזמנים ומותקנים בחלל הפה. חשוב מאוד שהמעבדה תהיה מקצועית, שהמעבדה תדע לקרוא את הרצונות של הרופא, לקרוא את המקרה נכון, בהרבה מקרים המעבדה הזו שמתכננת את התהליך השיקומי בסופו של דבר, מה כן נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, יש כל מיני אספקטים, יש כל מיני אסטרטגיות, וניסיון ומחשבה תחילה יובילו אותנו לתוצאה טובה.
המקצוע זה בעצם טכנאות שיניים, נכון?
טכנאות שיניים.
כן, זה המקצוע שלומדים למי שרוצה לעסוק ככה במה שאתה עוסק.
אם כבר מדברים, אני יכול לציין שלצערי אין עובדים בנמצא. לא הולכים ללמוד את זה, אנשים לא מודעים לזה, כולם.
זה כנראה באמת מחוסר מודעות, שלא מכירים שקיים תחום
כזה. תראי, כולם רוצים להייטק, אוקיי? let's face it, ואנשים לא מודעים לדברים האלה, ובעוד כמה שנים לא רבות יהיה מחסור מאוד מאוד רציני, וזה חבל.
כן, אז אולי מפה אפשר לקרוא לאנשים ולהגיד, יש פה מקצוע מדהים, יש פה גם כסף בסוף?
יש כמה בתי ספר, יש מכללת גל ברעננה, יש אורט שפירה בתל אביב, ממה שאני יודע, ובתי ספר מצוינים.
ומקצוע עוד... חשוב, יש לומר, חשוב, זה מקצוע חשוב מאוד.
מקצוע חשוב שלטובים, לטובים שיואבו ויעשו את זה כמו שצריך, מובטחת עבודה טובה ושכר מכובד, וחבל לפספס.
אני רוצה גם שנדבר על המושג רפואת שיניים דיגיטלית.
כן.
מה זה אומר בדיוק?
תראי, אני נמצא 33 שנים במקצוע, עוד הייתי בצבא, טכנאי שיניים, בעבר היינו מגלפים בצורה ידנית, הרופא לוקח מידות מחומרים מתקשים, והיינו יוצקים את המידות, מגלפים, יוצקים את זה, כמו שעושים יציקות של טבעות או כל מיני דברים, ובונים עם מכחול עד היום.
נשמע כמו עבודת נמלים.
נכון, נכון, אכן כך, ועד היום רוב המעבדות עובדות בצורה כזאת. לאט לאט העניין הדיגיטלי נכנס ותופס כל פעם נתח יותר גדול במעבדה. רפואת שיניים דיגיטלית היא בעצם פלואו של, במקום לקיחת מידע, הרופא בא וסורק במצלמה תלת מימדית את חלל הפה. חלל הפה מועבר בצורה מאוד מאוד מדויקת, הרבה יותר מדויקת מכל מידע שרופא ינסה לקחת. הסורק, רוב הסורקים היום מאוד מדויקים, יש כמה שיותר, כמה שפחות, אבל הסורק ייקח בצורה מדויקת יותר, זה ברמת המיקרונים. ואותו קובץ תלת מימד מועבר למעבדה ברמה של
זה סריט. בעצם הצילום שאנחנו עושים שמכניסים מדבר
לא,
כזה
זה שמושרים, משהו אחר. זה משהו אחר. רנטגן, כן. זה משהו אחר, הוא
פחות מדויק.
הוא למטרות אחרות.
אוקיי, אוקיי.
הוא משקף דברים אחרים, הוא לא ניתן לשקם בעזרת האינפורמציה.
אז על מה חשוב לשים דגש בסריקה כשרופא סורק?
כשרופא סורק, חשוב מאוד שיסרוק קרוב לנתונים שהוא רוצה להעביר ולא מרחוק. חשוב שחלל הפה יהיה יבש, שלא יהיה עם רוק ושלא יהיה עם דם, ולא לרוץ מהר עם הסריקה, לרוץ בנחת. אני תמיד אומר, כשמישהו מצלם וידאו תוך כדי תנועה של רכב, ושמישהו מצלם וידאו תוך כדי הליכה, שייקח בכל אחת מהם freeze frame, תמונה אחת, ואז הוא יראה שבזאת שהוא הלך לאט ולא נסע במכונית, הפיקסלים הרבה יותר ברורים, והתמונה הרבה יותר חדה.
נכון, כי זה מתבצע לאט, נכון.
כי זה מתבצע לאט. לכן, לא לרוץ, המהירות היא לא דבר חיובי בעברת נתונים של STL של חלל הפה. ואז ה-STL עובר למעבדה, במעבדה יושבים מעצבים, ומקבלים את זה ברמה המיידית, זה עניין של דקות, עד שהמייל מגיע אלינו, ואנחנו כבר מתחילים, או אנחנו כל מעבדה אחרת, והמעצבים מעצבים את העבודה, לעיצוב יש המון משקל, זה לא רק לבוא ולעצב שן, להניח איזה שן כלשהי ובזה נגמר הסיפור, צריך לתכנן תנועות לטרליות, צריך לתכנן שטח ל-EC, אנחנו כמעבדת סמיילטק אנחנו עובדים ברוב המקרים עם ארטיקולטור הנה, זה ארטיקולטור מיוחד שמדמה את תנועות הלעיסה, התנועות הלטרליות של הפה, ואז יש הבדל גדול בין כשרופא בא ורוצה להוריד נקודה קטנה שהיא גבוהה, לבין התוכנה שהיא מורידה ממש את כל התנועה. ואז הקטר בזמן הקטר או הגשר, בזמן שהפציינט מדבר או לועס, הוא לא חוטף חבטות, והוא פשוט מנוקה לאורך הדרך.
והלעיסה מרגישה יותר טבעית.
הלעיסה מרגישה יותר טבעית, הקטר לא מזדעזע, הגשר לא מזדעזע, לכן הוא לא זז, הגשר לא זז, פחות שברים, והצלחה לטווח ארוך יותר.
מצוין. ומה אתם בעצם מייצרים במעבדה?
אנחנו, ככל שעובר הזמן, מטריית החומרים ומטריית השיקומים הולכים וגדלים. אם זה קטר בודד, אם זה סתימות, אונלי ואינלי, ואפילו מבנים מצוקים. היום הסורקים מאפשרים לסרוק את עומק התעלה מספיק, בצורה מספיק טובה, שאנחנו יכולים לייצר מבנים מצוקים מכל מיני חומרים, מפייבר פוסט, ממתכת, ומכל מיני חומרים שהרופא מבקש. אנחנו מייצרים גשרים שלמים על גבי שתלים, שהרופא ביצע חשיפה על השתלים, זה נקרא All on 4, All on 6. בשיטה הקונבנציונלית, העבודה הזאת יכולה לקחת בערך חודשיים.
וואו.
עם תהליך סיזיפי של קשרים זמניים שנשברים לאורך הדרך, והפציינט הולך ובא, הולך ובא, והרופא ממש לא מתאים לו לקבל את הפציינט שנשבר לו כרגע הגשר, והפציינט מחכה בחוץ ויש לו תור, והוא צריך לתקן לו גשר טוטלי, שזה לוקח חצי שעה לפחות, ובשיטה דיגיטלית זה נגמר תוך יומיים.
וואו, תוך זה שלושה. פער משמעותי, כן?
משמעותי ללא ספק, אבל זה לא רק זה. רמת הדיוק היא הרבה יותר גבוהה, אני מדגיש. יש את הסברה שאולי גשר על בסיס מתכת הוא יותר נכון, כי אנשים חוששים לעבור לזרקוניה, אבל גשר על בסיס מתכת, אם הרופא ממש פדנט בזמן המדידה, הוא יבוא ויחתוך אותו כמה פעמים ויבצע הלחמה, וסוף סוף הגשר ישב טוב, ואז אחרי שביצעו חרסינה הגשר שוב הגיע מקובץ, ויכול להיות שמספר קטן של רופאים ירצו להתפשר ולמסור את העבודה הזאת עם מתחים אל תוך השתל, ואז השתלים נכשלים בעקבות זה, וכאן בא היתרון של הזרקוניה.
אבל אומרים שזרקוניה זה חומר שביר.
יפה, טוב שאת אומרת את זה. היתרון של הזרקוניה בקטע של השבירות שלו הוא יתרון עצום. כפי שציינתי קודם בכל מה שקשור לאספקט המתכת, לנון-פרשס, הזרקוניה לא מתפשרת. ואם אנחנו עובדים מדויק, והסורק האינטראורלי הוא הרבה יותר מדויק, כפי שציינתי קודם, הזרקוניה אמורה להגיע בישיבה פסיבית לחלוטין. ואם התפשרנו, וקורה שמתפשרים, אז הזרקוניה עלולה להישבר. ואם היא נשברה, מצוין שהיא נשברה. כי אם היא נשברה בהיררכיית העבודה, רק אותה צריך להחליף ולחזור על זה מחדש, וגם אז יש לזה פתרון, תכף אני אסביר. אבל אם היא לא נשברה והמתח עדיין נשאר, זה מה שקורה במתכת, המתח עובר שוב לשתלים, ואז השתל נכשל. ואז אתה צריך לחזור לא רק על כל הלסת, אתה צריך לחזור על השתל,
וואו.
על הגשר הזמני.
וזה סבל בשביל המטופל.
זה סבל וזה סבל, תראי, זה גם סבל לרופא, לבוא ועכשיו נכון. להתחיל את כל התהליך, ומבחינתו תכנן את העבודה, את פרק הזמן, להתחיל את הכל מחדש. לכן, מה עושים במקרה שגשר טוטלי נשבר? אז המעבדה ניגשת לקובץ, רוב הסיכויים שאם אנחנו נחרוט את זה שוב, ואנחנו ניתן לרופא להדביק את ה-T-Base, את החלק המחבר, את טבעת המתכת, הטיטניום שמחברת בין כן. הזירקוניה לבין השתל, ניתן לרופא להדביק בפה, אז העבודה תהיה בעצם ללא מתחים. ואז ככה אנחנו פותרים ב-99% את בעיית השבר במקרה הספציפי. אני חייב לציין שאנחנו במעבדה שלנו עושים, בלי להגזים, כמות גדולה מאוד של לסתות.
כן.
אני יכול להגיד שאחת ל-150 לסתות נשברת.
וואו. זה סטטיסטיקה מאוד חיובית.
סטטיסטיקה מאוד חיובית, כן. כי אנחנו עברנו המון, עשינו כבר המון, אנחנו מייצרים הרבה
אני גם חושבת שפתאום יש הבנה, כי כשאתה הולך לרופא שיניים, אתה בודק את הביקורות ואת החוויה של אנשים אחרים שהיו אצלו, אבל אתה לא מבין שיש כל כך הרבה דברים מאחורי זה, שזה מאוד חשוב המעבדה שעובד איתה, ומאוד חשוב החומרים וצורת העבודה, והאם הוא מקפיד על הדברים הקטנים, והאדם הפשוט לא מכיר את זה.
תראי, לי יש איזו בעיה קטנה, אני מתקשה לשחרר. הדרישה הולכת וגוברת היום בכל מה שקשור לרפואת שיניים דיגיטלית, והצוות שלי גדל לאט, כי קשה לי למצוא. אני בודק כל עבודה. אני בודק כל עבודה לפני ביצוע.
כל עבודה?
פעמים, כל עבודה.
וואו.
והרבה פעמים אני מתקן, ובמספר קטן פעמים אני אפילו מעצב את הכל מחדש.
כי בסופו של דבר... ממש פרפקציוניסט, זה פרפקציוניזם לשמו, כן.
אני לא יודע אם זה פרפקציוניזם. פעם הייתי פרפקציוניסט, אבל החלמתי מזה איכשהו. החלטתי שאני גם רוצה ליהנות מהעבודה. הפרפקציוניסט לא כל כך נהנה, נראה
אבל
לי.
אבל הלקוחות כן.
אני והצוות שלי מקדישים המון תשומת לב לעבודה. וזה חשוב לנו. וזה חשוב לנו כדי שלא לראות את המקרה הזה שוב. כדי שהרופא יוכל למסור את העבודה בכבוד. כדי שהוא לא יצטרך לראות את הפציינט שוב. אנחנו עושים את המקסימום כדי לא לחזור על העבודה הזאת שוב, וכדי שהיא תתוכנן נכון, וכדי שהרופא יעביר את זה הלאה, ומה שנקרא, next.
כן. ומה חשוב בעיניך שרופא יקפיד עליו?
בסופו של דבר, מבחינתי, א', שהרופא ידע לעשות קליברציה, ולא יתפשר על זה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. קליברציה לוקחת בהמון המון, ברוב החברות זה עניין של דקה. אז אחת לשבוע לעשות קליברציה. זה לא באמת משנה אם חברת הסורקים אומרת, כן תעשה, אל תעשה, מהניסיון שלי, תעשה. אחת לשבוע לפחות. זה מהצד הזה. מהצד שלנו, אנחנו הולכים ומגדילים ראש, כפי שאמרתי, אנחנו משתמשים בארטיקולטור הנאו. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מלטשים כל כתר, כל גשר, בחלק האוקלוזלי שלו, בחלק הלויסי שלו, אנחנו מלטשים את העבודה ברמה של פוליש מאוד 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 מסיבי, כדי, ולא לפגוע באנטומיה, וזה כי אחרי חצי שנה הגלייז יורד, וכשהגלזורה יורדת, הזירקוניה הופכה להיות מאוד אברסיבית, היא מאוד שוחקת את השיניים ממול. ברגע שאתה עושה ליטוש לפני הגלייז, גם אם הגלייז ירד, הזירקוניה, ומחקרים יראו את זה, כן. היא נשארת הכי פחות אגרסיבית לשיניים.
ועדיין
מול...
תוך כמה זמן צריך לעשות עוד ליטוש או שאין צורך?
לא, הליטוש הוא שלנו מראש, רגע לפני סיום העבודה, אנחנו עושים ליטוש והליטוש לא משתנה.
אין אומרת, איזושהי תחזוקה.
אין תחזוקה. הליטוש הוא שלנו לפני הגלייז, ואחרי שביצענו את הליטוש, אנחנו רגועים.
אוקיי.
אז זה עוד מהצד שלנו. אז מהצד של הרופא, ברוב המקרים הוא לא צריך לאזן את העבודה. העבודה מגיעה ברמת דיוק אוקלוזלי, וגם נקודות מגע ברמה גבוהה. אם פתאום יש גל, דרך אגב, של שיניים, שהמגע שלהם חזק מדי, אם זה בנקודות מגע או במגע אוקלוזלי, זה מדליק נורה. גש בבקשה, כנראה... פספסת לעשות את הקליברציה, אז צריך לעשות את הקליברציה. כמובן שיש גם מקרים שאצלנו, יש לנו 8 מחרטות במעבדה, יש מקרים שהמחרטות מזייפות, וגם אצלנו יכול להיות גל כזה של עבודה ספציפית, מחרטה ספציפית, שהיא פתאום מזייפת, אבל אנחנו בביקורת כל יום, ואנחנו בעצם ברמה היומית אנחנו בודקים, ואם צריך משהו אנחנו ניגשים ופותרים את הבעיה.
אז לא קורה שכבר משהו נשלח אל המרפאת שיניים.
כן, לצערי זה כן יכול לקרות, אבל זה יכול לקרות מספר עבודות קטן.
כן, זה גם קורה לכולם בסוף, כן. וזה טעויות קורות.
כן, אז, אבל אנחנו משתדלים למזער כמה שאפשר, כמה כן. שאפשר את הטעויות האלה.
מה אתה יכול לספר עוד על האיחוד שלכם כמעבדה, על הטכנולוגיה המתקדמת שבה אתם משתמשים?
כמו שקודם כל, אני 33 שנים טכנאי שיניים, עבדתי בכמה מעבדות מכובדות בתחילת דרכי, והייתי בצבא טכנאי שיניים. רוב חבריי הם אנשי הייטק. וכשאני מסתכל עליהם, גם אני רוצה להיות הייטק. למה לא בעצם?
אבל זה אתה סוג של הייטק, לא? אתה משתמש במדפסת תלת מימד, נכון? אם אני לא טועה.
זאת אומרת, מעבדות שיניים עד עכשיו, הם, רוב המעבדות הן לואו-טק, שלאט לאט נכנסות לעניין הזה. אני, כל כולי והמעבדה שלי היום, המקום הוא הייטק.
היחיד זה... בארץ.
אני לא יודע, אני לא יודע.
לא, אבל בדקתי את זה, כן.
ההיררכיה שאנחנו מתייחסים לעבודה, אם זה מרגע קבלת העבודה, ועד שהעבודה יוצאת, והתנהלות בתוך המעבדה, והדיונים שאנחנו מנהלים, וחדר הישיבות שאנחנו יושבים ומדברים כל, על כל מיני מקרים, וכיצד העבודה בעצם יוצאת, וההתנהלות שלנו מול הלקוח, וההתייחסות לכל מקרה, אנחנו מעבדת הייטק. מעבדה רפואית, מעבדת הייטק, וככה אני מגדיר את העסק שלי, שאני מאוד מאוד אוהב. והעבודה אצלנו בעצם היא עובדת בצורה מאוד מהירה, בצורה מאוד מחושבת, העבודות מגיעות תמיד בזמן, ב-99% מהמקרים בזמן.
כן.
ומאוד מהר.
כן.
וזה מה שמבדיל אותנו חוץ מהאיכות.
כן. גם ציינת לפני כן שעבודה שיכולה לקחת במקום אחר חודש, אתה עושה תוך...
כן. אז אנחנו, זאת אומרת, עבודה שלוקחת במקום אחר, נגיד חודשיים בשיטה הקונבנציונלית, אצלנו זה לוקח יומיים.
בזכות הטכנולוגיה של התלת מימד, אולי קצת תפרט עליה.
בזכות הטכנולוגיה, אז הטכנולוגיה יש לנו 8 מחרטות של רוב החברות היום, כאשר... כל 2 מחרטות הן בעצם עם אופי אחר, שנותנות לנו בעצם לעבוד עם חומרים אחרים. מחרטה אחת אנחנו משתמשים בה רק לקטרים זמניים, מחרטה אחת אנחנו חורטים רק גלאס סרמיק, מחרטה אחת אנחנו חורטים מבנים אינדיבידואליים, ושאר מחרטות אנחנו חורטים דברים רכים כמו זרקוניה, או שדים כירורגיים, או כל מיני דברים כאלה. וריבוי המחרטות מאפשר לי להיות כל הזמן ללא עיכוב, זאת אומרת תמיד יש לי מחרטה שמוכנה לקבל את העבודה שרק הגיעה אלינו, מתבצעת ויוצאת או באותו יום או למחרת או אחרי יומיים, תלוי בחומר ובגודל העבודה.
ואיזה ביקורות אתה מקבל מהרופאים שאתה עובד איתם?
אנחנו עובדים עם הרבה מרפאות, אני חושב משהו בסביבות 50, משהו וואו. כזה, כן.
ברחבי הארץ, בכל רחבי
בכל
הארץ.
בכל רחבי הארץ. אני, זאת אומרת, השירותיות זה דבר מאוד חשוב לי. זה חלק ממני, זה לא משנה אם אתה טכנאי שיניים, או כל מקצוע שבחרת להתעסק בו. להיות שירותי ולתת את המענה, ולתת לפחות את מה שהבטחת, זה במינימום. והרופאים מאוד מאוד מרוצים מהשירותיות, מהמענה של הבנות במעבדה ומהמענה של הטכנאים שצריך, ואנחנו תמיד קשובים, ואנחנו תמיד משתדלים לרצות את מה שמתבקש.
הם מופתעים מהאיכות, מהעבודה שמתבצעת מהר?
זה קצת מביך שאת שואלת אותי את זה,
אני יודעת, אני מצטערת שאני שם אותך בנקודה כזאת, אבל...
לשמחתי כן, לשמחתי כן.
כן.
את יודעת, תמיד יש רופא אחד שציפה למשהו אחר,
ברור, כן.
וזה לא מסתדר, אבל...
שום דבר הוא לא 100% אף פעם, זה מה שצריך לדעת.
אנחנו מאוד מרוצים, ואחד הדברים שהם מרוצים גם זה שהשוק בעצם עבר לדיגיטל, ואם בהתחלה הוא היה בתחילת דרכו, לאט לאט הוא הופך להיות מיינסטרים, ורופא צריך מישהו שיוביל אותו לשם, מישהו שמנוסה ולא עוד מישהו שמתנסה ביחד עם מישהו שמתנסה,
נכון.
ואז לא יודעים בעצם לאן ללכת, וכשהם רוצים לעבור לדיגיטל, אז הרבה באים אלינו, כי שמעו עלינו, ואנחנו מובילים אותם בבטחה, אנחנו מאפשרים להם לעשות את הטעויות, אנחנו נותנים להם את השקט ואת הביטחון, כדי שהם יצליחו ויעברו הלאה למקרים גדולים יותר, ויוכלו לעמוד מול הפציינט, ולהבטיח להם דברים שיהיה להם קל להבטיח, ולא לתהות האם זה יקרה או לא יקרה, ואיך זה יהיה.
אני רוצה לשאול אותך לפני סיום, לאן אתה רואה את התחום הזה הולך בעתיד?
תראי, המצחיק הוא שאני מרגיש שאני רק בתחילת דרכי. זאת אומרת, האנרגיה שאני חווה אותה,
זה מקסים בעיניי.
והתשוקה שלי, כן, שאחרי
30,
כן, אני רק בתחילת דרכי. אמנם אני בגיל 51, אבל אני מרגיש
שאני... נראה הרבה פחות, כן?
תודה רבה. שני דברים קורים. העולם עובר לדיגיטל, העולם רפואת השיניים, כן? רוצה את זה, אבל לצערי אין בעלי מקצוע טובים. וככל שילך...
איך פותרים את זה? איך יוצרים מודעות?
כפי שאמרנו בתחילת הרעיון, לכו ללמוד.
כן, אבל איך אנשים אחרים גורמים, איך מכללות גורמות לאנשים לשמוע על המקצוע הזה?
הן מנסות לשווק, לדעתי, לא מספיק טוב. אני לא יודע אם ראית ארץ נהדרת לפני
שניים. הפרק האחרון לא ראיתי,
לפני זה כן. לא, אבל אני חושב ששניים, שלושה פרקים, מישהו זרק איזה מילה, טכנאות שיניים, ונראה לי שזה היה משהו שיווקי כזה, של אולי רגע ללכת ללמוד. העתיד, כמו בהרבה דברים ברפואה, כמו בכל רפואה, טכנולוגיה מאוד משפרת. טכנולוגיה עוזרת לנו להיות מדויקים. כירורגים בנקודה.
והיא תהיה אפילו בטח עוד יותר מדויקת.
והיא תהיה יותר מדויקת. הרבה מאוד רופאים קנו לעצמם מחרטות משלהם, שזה נהדר בעיניי, כן? הם סורקים, חורטים את הכתר במקום.
וואו, ממש הכל מיידי.
זה עניין של שעה, שעתיים.
אבל אם זה מדויק, כמו לעבוד על זה...
זה מדויק, זה מדויק, זה מדויק באותה מידה, דורש פשוט סבלנות מהרופא, אבל זה בסדר, זה נהדר. אנחנו כאן... למי שאין את המחרטה לעשות גם את הכתר הבודד, אבל מי שצריך עכשיו מעבר לכתר הבודד, את המקרים הגדולים, אנחנו כאן. יכולתי להסיק עוד כל מיני אחרים, אבל זה לא אפשר לי. זאת אומרת, זה לא אפשר לי כי זה לא התאים, ואולי חלק חששו שאני מקפיד מדי. אז מה יהיה בעתיד אם לא יהיו אנשים בעלי תשוקה? אז או שזה יישלח למדינות אחרות, בחלק מהמקרים זה קורה, או שהטכנולוגיה תצטרך להתאים את עצמה,
יותר מכונות, כן, פחות...
לא רק מכונות, שאולי AI ייכנס לסיפור, ויעשה תכנונים ודברים שאולי פחות... אני לא יודע, כן. צריך להגיד.
טוב, אנשים לכו ללמוד את התחום, אם אתם מתלבטים, מחפשים, אוהבים רפואה, לכו...
נכון, זה מקצוע שהוא לא קשה, שהוא לא קשה, אבל זה מקצוע היום שדורש חשיבה הנדסית, זה מקצוע שדורש ישיבה מול מחשב, ואת הרצון באמת ללמוד משהו שהוא נחמד מאוד.
כן. שמעון, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום.
תודה שהזמנתם אותי.
ותודה רבה לכם שצפיתם או הזנתם בנו, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים של זמן עסקים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.